קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי, שיעורים בהלכה ורפואה, הרב איתיאל אורון.
שלום וברכה. השבוע שאלה אותי תלמידה שלי, האם מותר לאדם לבצע ניתוח פלסטי, על מנת לשפר, לשנות את המראה החיצוני שלו. למדתי את הנושא השבוע על מנת להשיב לה, והחלטתי לשתף אתכם בדיון המעניין הזה. אם כן, ניתוחים פלסטיים, ואנו נתמקד בניתוחים פלסטיים שהם לטובת שיפור המראה, למרות שנעשים ניתוחים פלסטיים גם לצרכים אחרים, הם ניתוחים שמצד אחד אינם נופלים תחת הקטגוריה הקלאסית של ניתוחים. זה לא פעולה רפואית מובהקת שבאה לתקן את בריאותו של אדם, להציל את חייו לפעמים, אלא מדובר בניתוח שאיננו נדרש, כן, ב100%. הוא לא באמת מחויב המציאות, זו בחירה של האדם. מצד שני, דרך ביצוע הניתוח היא דומה מאוד לכל ניתוח אחר. הוא כרוך בהרדמה, לעתים רבות בהרדמה כללית, ישנו אובדן דם, ישנה חבלה, כי יש חיתוך וניסור, וכל מיני פעולות שונות שעושים לצורך הניתוח. וכמובן, הדבר הזה כרוך בסכנה, ואף באיסור חבלה. השאלה היא באמת מהו מעמדו הלכתי של הניתוח הזה, והאם מותר לאדם להיכנס אליו. והשאלה הזאת צריכה להיבחן מכמה היבטים. ראשית כל מצד הרופא, האם הרישות לרפא שניתנה לרופא כוללת בתוכה גם מעשים כאלו שאינם מעשים רפואיים מובהקים? וגם מצידו של הפציינט, כן? האם מותר לאדם לחבול בעצמו? והאם מותר לאדם להיכנס לסכנה לצורך כזה, של שיפור היופי, כן? איזשהו צורך אסתטי. וכמו כן, ישנה שאלה שהפוסקים דנים בה, האם לגבר מותר להיכנס לניתוח פלסטי, או שמה יש בכך משום לא ילבש, כן איסור לא ילבש, עניין כלי אישה על גבר. ועוד שאלה שהיא אולי שאלה מטה הלכתית, עד כמה מותר לאדם להתערב ולשנות את צורתו החיצונית כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. האם על אדם לבוא ולומר, הקדוש ברוך הוא טעמים הכמוסים עמו ועלינו לקבל אותם בעניין הזה, או שמה מותר לו לאדם להחליט שהוא רוצה לראות אחרת ולשנות את מראהו. אשתדל בשיעור לעסוק בשאלות האלו ונפתח בשאלת איסור החבלה. המשנה בבבא קמא בדף צדי מספרת על אדם אחד ש... כנראה חמד לו לרצון, ופרה ראש אישה אחת בשוק. הדבר הזה בייש אותה, משנה עוסקת שם בענייני בושת. היא באה לפני רבי עקיבא לדין תורה עם אותו אדם, ורבי עקיבא חייב את אותו אדם לשלם 400 זוז עבור אותו מעשה. ביקש אותו אדם ערכה, ורבי עקיבא הסכים. בינתיים הלך אותו אדם וריגל אחרי האישה. ראה אחר כך שהיא ככה עומדת לפני ביתה, לקח קד גדול מלא שמן ושבר בפניה, והאישה כנראה נבלה, היא פרעה את ראשה והתחילה להקות ולטפח בראשה ולצעק, והאיש הזה בא אחר כך לפני רבי עקיבא ואומר לו, רבי עקיבא, לזו אתה רוצה שאני אשלם עבור בושת? האישה הזאת מביישת את עצמה, והאישה הזאת חובלת בעצמה, אז מה אתה רוצה ממני? מילא אם הייתי פוגע באדם מכובד, אז אני צריך לתקן את זה, אבל אם אני פוגע באישה שבלאו הכי לא מקפידה על כבודה, ופה מדובר גם בחבלה, היא כנראה מכה, מטפחת ומנחת ידה על ראשה, כך אומרת המשנה, מדוע עליי לשלם? אומר לו רבי עקיבא, אין בדבריך שום דבר. מכיוון שאף על פי שאדם אינו רשאי לחבול בעצמו, יש הבדל בין מקרה שבו האדם עושה זאת לעצמו, לבין מקרה שבו אדם אחר עושה זאת בגופו של אותו אדם. דהיינו, אדם לא רשאי לחבול בעצמו, יש איסור. אבל אם הוא חבל בעצמו, הוא פטור. לעומת זאת, אם אדם אחר חובל בו, הרי שהוא חייב. והגמרה שם באה ודנה בעניין הזה, מביאה ניסוח אחר שמופיע בברייתא, ושם מופיע שרבי עקיבא אומר שאדם רשאי לגמרי לחבול בעצמו. מיישבת הגמרה שלגבי בושת, אדם רשאי לבאש את עצמו, לגבי חבלה, אין אדם רשאי לחבול בעצמו, אלא שהוא פטור. והגמרה דנה בעניין הזה, בעריכות. בסופו של דבר, מביאה הגמרה פסוק, פסוק שנאמר, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, פסוק שנאמר לגבי נזיר, שמביא קורבן חטאת. שואלת הגמרא, על איזו נפש הוא חטא? באיזו נפש הוא חטא בדיוק אותו נזיר? עונה הגמרא שצייר עצמו מן היין, זו גמרא מפורסמת מאוד. מה שאולי פחות מפורסם, הקל בחומר שעושה כאן הגמרא. הגמרא אומרת, אם מי שמצייר את עצמו מן היין עובר על איסור וצריך כפרה, קל וחומר מי שמצייר את עצמו מכל דבר. כן? הכוונה היא מן הסתם, בדברים שדרכם לצייר, ולא רק הנזרות מן היין. כך שהגמרא לומדת מפסוק את האיסור שיש לאדם לחבול בעצמו. אם הדבר הזה נלמד מפסוק, לכאורה, האיסור הזה הוא מדאורייתא. הגמרא גם דנה שמה לגבי איסור, האיסור של הפרת שבועת ביטוי. אדם שנשבע להרע לעצמו, ובסופו של דבר לא עשה זאת. אנו יודעים שאם אדם נשבע לעשות דבר מה ולא עשה, כן? הרי שהוא עובר על איסור ועליו להביא קורבן. השאלה היא, מה קורה אם הוא נשבע להרע לעצמו? האם השבועה חלה או לא חלה? מדוע שהשבועה הזאת לא תחול? מה הצד הספק? עקרונית, כדי ששבועה תחול, היא צריכה, התוכן השבועה, כן? נושא השבועה צריך להיות עניין של רשות. שהרי אם זה עניין של מצווה, אדם לא יכול להישבע על דבר מצווה. מצווה בלאו הכי, או שהוא מצווה שלא לעשות זאת בלאו הכי. השבועה איננה יכולה לחול על דבר מצווה. השאלה היא, אם כן, מהו מעמד האיסור להרע לעצמו? האם מדובר בדבר רשות, דיינו, אדם רשאי לעשות זאת, או שמה הדבר הזה אסור לגמרי? והגמרא מתלבטת כך, ומשמע שאם הדבר אסור, הוא אסור מדאורייתא. אם כן, יש לנו שתי סיבות להבין מהן, כן, שני דברים, שני עניינים להבין מהם, שהאיסור לחבול בעצמו איסור מדאורייתא. ראשית כל, העובדה שהגמרא לומדת זאת מפסוק, ודבר שני, הספק של הגמרא לגבי שבועה להרע לעצמו, במקרה שאדם נשבע להרע לעצמו, ובסופו של דבר לא עשה כן. כן? הצד שאומר שהוא יהיה פטור במקרה כזה, הוא מכיוון שהדבר הזה אסור מדאורייתא והשבועה לא חלה בכלל. ובאמת, רוב הראשונים, כך עולה בשו"ת הרשב"א, כך חידושי הר"ן, וכן ראשונים רבים אחרים, פוסקים שהאיסור על אדם לחבול בעצמו הוא איסור מדאורייתא. המאירי כותב שהוא איסור מן התורה שאיננו מפורש בפסוק, ובמקום אחר הוא כותב שזה איסור מדברי סופרים. כן, הגדר של דברי סופרים, מכירים אותו בעיקר מהרמב״ם, ששם יש לו, יש איזשהו פלונטר מסוים בהבנתו, מהו בדיוק האיסור, תוקף האיסור, האם זה איסור דרבנן, או יותר קרוב לאיסור דאורייתא. במאירי כאן, לכאורה, אם מחברים את שני המקומות, כן, את שני המקורות הללו, אנו יכולים להגיע למסקנה שמדובר באיסור שהוא מדאורייתא, אלא שאיננו מפורש. וכך גם מבין עליך משנה בדעת הרמב״ם בהלכות דעות שמדובר כאן באיסור מדאורייתא. ישנה מחלוקת לגבי העונש על איסור זה. כן, אדם שבאמת הזיק לעצמו, האם ישנו עונש שמענישים אותו או לא? בספר חסידים מופיע שאם אדם תש בפני עצמו, או תלש בשערו, או קרא את כסות עצמו וכולי, אדם כזה פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והוא למד זאת מהפסוק שגם הגמרא מביאה כמקור אפשרי, ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידרוש את דמו של אותו אדם על כך שהוא עצמו שפך את דמו. זה דין המסור לחלוטין לשמיים, אבל בדיני אדם אין אנו מענישים אדם שמזיק לעצמו. לעומת זאת, יש אחרונים שכתבו שאדם כזה לוקה, ולא יכול לצאת בלא כלום. טוב, אז ראינו שיש איסור. והרמב"ם באמת פוסק בהלכות חובל ומזיק פרק ה' הלכה א', שאסור לאדם לחבול בין בעצמו ובין בחברו. כמובן שעלינו לשאול האם האיסור הזה הוא אינו איסור מוחלט, ועל כן האיסור הזה לא יותר בשום נסיבה, בשום מקרה, או שמא האיסור הזה הוא איסור שנאמר באופן כללי, ויש לדון בנסיבות. לעתים האיסור הזה יותר, לעתים הוא יישאר באיסורו. כמו איסורי שבת, שכמובן מלאכה בשבת אסורה, אבל כאשר מדובר במקום פיקוח נפש, היא מותרת. או איסורים מסוימים בשבת שהם אסורים מדרבנן, כן? למשל יש לנו איסור איסור סותר בשבת, כן? אף על פי כן אומרת הגמרא במסכת שבת שמותר לשבור חבית על מנת להשתמש בתוכן שלה בשבת. כיצד הדבר הזה ייתכן? הרי הדבר אסור. אומר רשי, וכך מבינים ראשונים ואחרונים בדעת רשי שמה, שאף על פי שיש איסור מדרבנן במקרה כזה, האיסור הזה מותר לצורך. כאשר יש צורך אני מתיר איסור. והמודל הזה הוא מודל ברור וקיים באיסורים שונים. מה מעמדו של צורך, מקום צורך, כאשר אנו באים לדון באיסור חבלה? כמובן שלשאלה הזאת היא השלכה מאוחרת יותר לגבי הדיון שלנו. האם הדבר הזה מותר, חבלה מותרת לצורך, וגם אם היא מותרת לצורך, עלינו לבחון האם ניתוח פלסטי, האם שיפור אסתטי באמת מוגדר כצורך. התוספות דנים שם בגמרא, על דברי הגמרא, שמי שמקרע על מתו יותר מדי, עובר משום בעל תשחית. כן, אנו יודעים, אדם חייב לקרוע על מתו. אם אדם קורע יותר מדי, אומרת הגמרא שעובר על בעל תשחית. אל תקרא יותר מדי, תקרא את השיעור שצריך, ולא יותר מכך. התוספות דנים שם בעניין זה, ובסופו של דבר, ממשיכים התוספות אומרים, ואומר, ריד אין מביא ראיה, אלא שאסור לחבול אפילו לצורך. דהיינו, אומרים התוספות, ישנו איסור על אדם לחבול בעצמו, אפילו כאשר הדבר הזה נעשה לצורך. זה מחוץ לתחום. גם אם יש לאדם צורך מסוים, איזה צורך יכול לגרום לאדם לחבול בעצמו? כמובן שלא מדובר פה בפיקוח נפש. פיקוח נפש לא נכלל בעניין הזה, אבל צריכים חיצוניים כגון מוסכמות חברתיות, או אדם שמבקש אולי להפוך את עצמו לחוכה ואיטלולה, ועל ידי כך להרוויח כסף, לא עלינו וכדומה. כל הדברים האלו יכולים אולי לחשב צורך, ואומרים התוספות, צורך לא מתיר חבלה. לעומת התוספות, ישנו מקרה שהגמרא מביאה, על רב חיסדה, שרב חיסדה שהיה הולך בשדה קוצים, היה מגביע את הבגדים שלו כדי שהם לא ייקראו מהקוצים. מצד אחד הוא באמת הציל את בגדיו, מצד שני היה נשרט ברגליו, הרי זו חבלה. כן? רב חיסדה עצמו אמר, זה מעלה ארוחה וזה אינו מעלה ארוחה. כלומר, אם הבגד ייקרה, אבוד. והשריטות נו מילא, הגוף מרפא את עצמו, וזה לא כל כך נורא. שיטה מקובצת מביא בשם הרמה שניתן ללמוד מהמעשה הזה של רב חיסדה שמותר לאדם לחבול בעצמו. כן? רב חיסדה הוא בטרה והלכה כבטראי, ואומר שיטה מקובצת שמעית מינה דאדם רשאי לחבול בעצמו. אלא שהשאלה היא עד כמה אפשר ללמוד מרב חיסדה ומה בדיוק אפשר ללמוד מרב חיסדה. המהרשל למד מהסיפור של רב חיסדה, שכאשר קיים צורך מסוים, מותר לחבול בעצמו. מה היה הצורך כאן? הצורך היה להציל את בגדיו, שלא ינזקו מן הקוצים, שלא יקראו. אם יש צורך, אז אדם יכול. אבל אם אין צורך, הרי שהדבר הזה כרוך באיסור, ויש בו גם מרכיב של איסור בעל תשחית, כלפי הגוף. לעומת זאת, בעל הפרישה למד, שאין איסור כזה של בעל תשחית בכלל, כאשר מדובר בגוף. ומה שרב חיסדה התיר לעצמו, הוא לא בגלל שהיה שם צורך, אלא בגלל שבכלל אין איסור בעל תשחית באופן שמעלה ארוחה. אז הרי לנו כאן מחלוקת לגבי מעשהו של רב חיסדה. רב חיסדה פגע בגופו, נשרט, הלך בדרך כזו שוודאי הוא יישרט בה, ומחלוקת היא האם הוא עשה זאת מכיוון שזה היה לצורך, דהיינו ישנו איסור וישנה בעיית בעל תשחית בהזקה, בחבלה, בגופו של אדם על ידי עצמו, והאיסור הזה נדחה מפני צורך, מיד אני צריך לומר שכנראה זה בעל תשחית מדרבנן, או שמה אני בא ואומר שאין בכלל איסור כזה כאשר הדבר מלא ארוחה. אם אני אומר כך, ייתכן שיהיה לחלק, יהיה לנו לחלק בין רמות שונות של חבלה, ישנן חבלות שמעלות ארוחה, ישנן חבלות שוודאי אינן מעלות ארוחה. שריטה זה דבר שמתרפא ודי בקלות, אבל אם אני מוריד לעצמי אצבע, הדבר הזה לא מתרפא. אז ייתכן מאוד שנצטרך לחלק בין רמות שונות. ובכל אופן יש לנו מחלוקת בין השיטה המקובצת לבין התוספות, האם חבלה הותרה לצורך. שוב, עלינו להדגיש, חבלה במסגרת תהליך רפואי קלאסי שבא לרפא מחלה, ושבא להציל נפשות, ודאי שחבלה כזאת מותרת. בין אם זה על ידי רופא, בין אם זה על ידי אדם עצמו. מה שאנו עוסקים זו חבלה שאיננה לצורך כל כך גדול, כמו פה להציל את הבגדים, כן? האם הדבר הזה באמת מותר או לא. ראינו בשיעורים הקודמים שישנו איסור על אדם לסכן את עצמו, והאיסור הזה הוא מדאורייתא, כך נאמר, ישמר לך ושמור נפשך מאוד, וכן נאמר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. ראינו שהראשונים מדגישים שעל אדם לעשות כל פעולה על מנת להימנע מכניסה לסכנה, וראינו גם בדברי הרמב״ם פעם הקודמת שיש מצווה להסיר כל מכשול שיש בו סכנת נפשות וכולי, ומי שלא עושה כן עובר בלב שלא תשים דמים. ברור שסכנה הותרה לצורך פיקוח נפש. ואחרונים מנסים לדון עד כמה מותר להיכנס לניתוח באופן כללי כאשר הוא כרוך בסכנה ומתי לא. וצריך לשקול באמת בכובד ראש את סיכויי הצלחת הניתוח, ואת מצבו של החולה בלי הניתוח, ומה רמת המקצועיות של הצוות, ומהי רמת הסכנה שבאים להתמודד איתה, וכן הלאה. לא תמיד יותר ניתוח. יש כאלו שכתבו, היות שניתוחים הם היום באמת מעשים שבכל יום, אז חל הגדר שלמדנו על אותיו בשיעור הקודם של שומר פתאים השם, וממילא הדבר הזה כבר לא נחשב כדבר מסוכן כל כך, ומותר להיכנס אליו. השאלה היא, מהו הדין כאשר הניתוח הזה הוא לא בא על מנת להציל נפשות? הסכנות הן אותן סכנות, אבל הוא לא בא להציל נפשות, אלא רק מטעמים אסתטיים, וזה הנושא שלנו. כפי שראינו, נצטרך לדון בכניסה לסכנה, ונצטרך לדון באותו איסור של חבלה. עמדה מאוד נחרצת בעניין זה מביא הציץ אליעזר בחלק י' סימן מ' והוא אומר כך, מצטט קודם כל אחד מהאחרונים בשם שערי צדק, בכל דבר שנברא כך בטבעו מלידה ואין בו שום חולי וכאב ורוצה ללך לרופא שיתקנו ביותר על ידי רפואות, לא ידעתי מניין הרגליים להתיר כזאת מדין תורה. דהיינו, הרשות לרפא היא רשות לרפא רק בעיות שנולדו באדם לאחר שהוא כבר נברא ולאחר שהוא חי, דברים שמקשים או משנים את אורח חייו. ההיתר לרפא הוא להחזיר אותו למצב הקשיר שהוא היה לפני שחלה או לפני שקרה משהו. אבל דבר שהוא לא סובל ממנו פיזית, אין בו חולי או כאב, ודבר שהוא נברא עמו כך, לרופא לא ניתנה רשות לשנות. ברור שיש כאן יסוד מטה הלכתי מאחורי הדברים, דהיינו, אדם נברא בצורה מסוימת, ומותר לרופא לעשות הכל על מנת לשמר את אותה צורה. אבל אסור לאדם, אסור לרופא לשנות את הדרך, את המצב שבו נברא האדם. שערי צדק, אותו אחרון, לוקח את זה למקומות מאוד רחוקים, והוא אוסר על אישה שנולדה עקרה, כן, והעקרות לא נובעת ממחלה, ואיננה גורמת למחלה, אלא העקרות נובעת מאיזשהו מצב פיזיולוגי, הוא אוסר עליה ללכת לרופא על מנת להתרפות. זה לא בכלל הרשות של הרופא לרפות. הציץ אליעזר דן בדבריו של השערי צדק, והוא דוחה את דבריו כאשר מדובר בטיפולי פוריות והעקרות. אבל הוא מיישם את הדבר הזה בכל הנוגע לניתוחים פלסטיים. כן? אומר שם, יש מקום גדול לטענה זו שלא על כגון דם שנתנה התורה רשות לרופא לרפות. ואין רשות לבני אדם לתת לרופאים לחבול בעצמם לשם מטרה זו. וגם אין רשות לרופא לבצע זאת. ויש לדעת ולהאמין כי אין צייר כאלוקינו. והוא התברך שמו צר והטביע לכל אחד ואחד מיצוריו בצלמו ובדמותו ההולמת לו, ועליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע. אומר רציתי לעזר דברים נוקבים, נחרצים, שרפואה זה עולם שניתן לשימוש רק למטרות של רפואה, גריידה, לא מטרות אסתטיות, לא צרכים שונים שאנו יכולים להשתמש בכלים הרפואיים להשגתם. רפואה זה רק על מנת לרפות אנשים חולים ואנשים שיש להם בעיות רפואיות, אבל מומים או מראה חיצוני שאדם איננו אוהב, איננו נכלל בדברים הללו, ויש פה גם עניין אמוני, אין צייר כאלוקינו, על אדם לדעת ולהפנים ולהבין, שהקדוש ברוך הוא ברא אותו כפי שראוי לו. יש פה בהחלט דברים מאוד נחרצים. גם קופנים ברמה האמונית, אין ספק שיש כאן ניסיון ומדרגה אמונית גדולה. יחד עם זאת, הדבר כמובן מעלה קשיים, שהרי אנו יודעים שמראה אסתטי איננו רק שאלה של תחושת האדם כלפי עצמו, בעוונותינו ולצערנו מראה אסתטי באמת משפיע על מעמדו של אדם בחברה, יש לו השלכות כלכליות, יש לו השלכות כמובן לגבי הקמת משפחה וכן הלאה. יחד עם זאת, הציץ אליעזר באמת מחמיר בעניין זה, מביא דיון שהרמב"ן דן בספר תורת האדם, כיצד אפשר בכלל להתיר לרופא, להקות אדם לצורך רפואה, והוא אומר על זה משום ואהבת לערך כמוך, ומשום והשבות עלו, כן, שהגמרא דורשת והשבות עלו, זה מרבים משם גם השבת, לא רק השבת עבדתו של אדם, אלא גם השבת גופו, השבת גופו, ולכן יש יותר לעשות זאת לרפואה. אבל כאשר, כל זה נכון, כאשר יש עבדה בגוף, הגוף הולך לאיבוד, הגוף נמצא בסכנה, אבל כאשר הגוף עומד כפי שהוא, אין בכלל מקום להתיר מכוח השבת עבדת גופו, וממילא הדבר נאסר. רציתי אליעזר מוסיף ואומר, גם העניין של כניסה לסכנה, הדבר הזה הוא נאסר, והותר רק לצורך רפואה ולא לצורך ניתוחים אסתטיים. הוא משיב לאלו שרוצים להתיר לנשים לעשות, לעבור ניתוחים פלסטיים לשיפור המראה, הוא אומר, צריך לזכור שנאמר שקר החן והבל היופי, אישה יראת השם היא תתעלל, כך אני מצטט, וכל אשר יראת השם נגע בליבה, לא תלך שולל אחרי להיטת עשיית ניתוחים פלסטיים כאלה לשם ייפוי ונוי בלבד. ושעל פי רוב הם רק לפי מראה עיניים, והלך נפש של בני אדם שאין אחד דומה למשנהו, וכולי וכולי. בסופו של דבר אומר, על כן נראה להלכה שאסור לו לאדם לעשות לו ניתוח פלסטי, ואסור לרופא לבצע ניתוח זה לשם יופי. אז יש לנו עמדה נחרצת נגד. לעומת עמדתו של הציץ אליעזר, המנחת יצחק דן בנקודה הזאת, וגם שוט שבט הלוי הרב אוזנר גם דן בכך, הוא מתלבט גם לצורך נוי ושינוי מראהו של אדם מלידה, וגם לצורך תיקון צלקות או נזקים שנגרמו לגופו של אדם מתאונה. בסופו של דבר, הוא אומר שאולי עניין של סכנה יש כאן, ולכן הדבר הזה יאסר. מדוע? מכיוון שכל האיסור של סכנה הותר על מנת להציל אדם מסכנת חיים. אבל חולה שאין בו סכנה, אין שום מקום להתיר לו להיכנס לסכנה, על מנת להציל אותו מהחולי שלא מסכן אותו. הדבר הזה הוא לא מתיישב על הדעת. הוא אומר, אם זה רק בשביל נוי, אסור לאדם לסכן את עצמו. מקסימום, גם אם הוא יגדיר אדם כזה כחולה, בגלל הצער שנגרם לו וכן הלאה, או מתוך תפיסה שחולי זה לא רק דבר שמשבש את פעילות הגוף, אלא גם פגם שקיים בגופו של אדם, דבר שהגוף לא נמצא במצבו האידיאלי, או לא נראה באופן הטוב ביותר שיכול להיראות, כל זה ייכנס מקסימום לגדר של חולה שאין בו סכנה, אז אין יותר לתת לו להיכנס לסכנה, ועל כן ככה מנחת יצחק וגם שבט הלוי אוסרים את העניין הזה. לעומתם, רב משה פיינשטיין באגרות משה בחלק ב' סימן סמך וב, הולך בכיוון אחר. ראשית כל הוא מדייק מדברי הרמב״ם. יש מחלוקת ברמב״ם, במחלוקת גרסאות ברמב״ם, האם האיסור לחבול הוא אסור דווקא כשהדבר נעשה דרך ניציון או דרך ביזיון, דהיינו דווקא דרך ריב או דווקא בדרך שמבזה את האדם. אבל כאשר הדבר לא נעשה, לא לניציון ולא לביזיון, בוודאי שאין כאן בעיה של חובל. יתרה מזאת, כאשר האדם עושה ניתוח פלסטי למטרה שבסופו של דבר באה לשפר את חייו, והרופא עושה זאת, על מנת לשפר את חייו של המנותח, ולייפותו, לא רק שזה לא דרך ביזיון, זה בדיוק ההפך, זה על מנת להקל עליו, על מנת לשפר את חייו, על מנת להיטיב עמו. על כן אין בכך איסור של חבלה כלל, וכך באמת מסביר אגרות משה את מעשהו של רב חיסדא. כאן ביטוי יפה לדרכו של אגרות משה, ללכת חזרה אל הגמרות ולפרש אותם על יסוד דברי הראשונים, אך לבנות עליהם את היסודות שבסופו של דבר ישמשו אותו לפסיקת ההלכה בכל שאלה שהוא דן בה. הוא איננו בונה על תילי תילים וקומות רבות של דברי ראשונים ואחרונים, אלא חוזר אל הגמרא. מסביר את המעשה של רב חיסדא, רב חיסדא היה יכול ללכת ולהיפצע מהקוצים, מכיוון שזה לא דרך ניציון ולא דרך ביזיון, וזו הייתה למטרה שהיא מטרה סבירה. הוא גם מוכיח זאת מגמרא מעניינת בסנהדרין שמתירה לבן להקיז דם לאביו. כן? הרי אסור לאדם מחבול בחברו, ויש איסור נוסף על בן, כן? מכה אביו ואמו מות יומת, מניין היתר לבן שהוא חופה להקיז דם לאביו, והגמרא לומדת זאת מ"ואהבת לרעך כמוך", או ממקור אחר ש... הכאה נאסרה רק אשר היא איננה לרפואה, ודורשים את הפסוק מכה אדם ומכה בהמה. מה מכה בהמה לרפואה פטור? גם מכה אדם לרפואה פטור. יש פה הבדל בין פטור לבין מותר, בין שני הלימודים הללו, ובכל אופן אנו רואים דעת רב מתנה, שואהבת לרעך כמוך, מכוח ואהבת לרעך כמוך, אני יכול לחבול באבי, כלומר בחברי, כאשר הדבר נעשה למטרה חיובית. ורש"י מסביר שם, לא הוזהרו ישראל מלעשות לחבריהם, אלא דבר שאינו חפץ לעשות לעצמו. כן, הניסוח היותר, הניסוח ההפוך, הניסוח השלילי של ואהבת לרעך כמוך, של מה ששנוי עליך, אל תעשה לחברך. דהלך שני לחברך, לא תעביד, כמו שאומרת הגמרא, העניין הזה עומד ביסודו של ואהבת לרעך כמוך. אסור לי לעשות לחברי דבר שלא הייתי עושה לעצמי, אבל דבר שהייתי חפץ לעשות לעצמי, מותר לי לעשות לחברי. ממילא בניתוח פלסטי שנעשה לרצונו וטובתו של האדם, ואדם היה רוצה לייפות את עצמו, אין בעניין הזה חבלה כלל, ולכאורה הדבר הזה מותר. ובאמת כך כותב משה פיינשטיין, אם כי דברם עוסקים בעיקר בנשים, אני לא בטוח מה תהיה עמדתו לגבי גברים, הוא כותב, נראה מזה שיש להתיר לנערה ליפות עצמה, אף שהוא על ידי חבלה, כיוון שדוד אינו דרך ניציון וביזיון, אלא עד רבה לטובתה. עד כאן ראינו שישנו איסור חובל, ושאיסור חובל ישנה מחלוקת אם הותר לצורך או לא הותר לצורך. לדעת הציץ אליעזר, איסור חבלה לא הותר לצורך של שינוי אסתטי, ולדעת אגרות משה, האיסור הזה, כאשר הוא לא נעשה בדרך של ניציון וביזיון, ככה ליסוד הרמב"ם, הוא לא שייך בכלל, ואף על פי שהדרך, המעשה הוא חבלה, על מנת לנתח ניתוח פלסטי, האיסור איננו קיים. מה לגבי העניין של כניסה לסכנה? אז בשו"ת חלקת יעקב, שו"ת חלקת יעקב ושו"ת של רבי יעקב ברייש, שהוא היה רב... בפולין וגרמניה לפני השואה, ברח מהנאצים, בסופו של דבר היה הרב של הקהילה היהודית בציריך, פשוט מאוד מעניין, בחלק ג' סימן י' א', הוא אומר שגם מצד הסכנה יש להתיר, מכלל שומר פתאים השם, כפי שכבר הזכרנו מקודם לכם. הרבה ניתוחים נעשים ללא פיקוח נפש, דהיינו שלא למטרת הצלת נפשות, ואנשים עושים זאת, ואנשים ניצלים, ואנשים לא מתים, וממילא יש להכיל על כך את שומר פתאים השם. הוא אומר, מעבר לכך, לא רק לענייני ניתוח, אנשים מוכנים להיכנס לסכנות, לצורכי פרנסה, וכן הלאה, וממילא הדבר הזה כבר יהיה מותר, ואין כאן בעיה של כניסה לסכנה. הרב עמנואל יעקובוביץ', שהיה הרב הראשי של אנגליה, ידוע בכינויו הרב הלורד, עסק הרבה בענייני רפואה והלכה, הוא התיר את זה לצרכים שונים, כל קשיים שנגרמים לאדם במציאת פרנסה או בשידוך וכן הלאה, הדבר הזה מותר, גם אם יש לאדם דיכאון עמוק או סבל נפשי ממראהו החיצוני, אז הוא מתיר לו לעבור ניתוח פלסטי. יחד עם זאת, אם אין סיטואציה שהיא כזאת, אלא רק מדובר בתיקון קל לצורכי יופי, שמה הוא קצת התקשה להתיר. הרב בקשי דורון כתב שמניעת צער נכללת בגדר של ורפו ירפא. דהיינו, לרפא אדם זה לא רק לשפר, לתקן את פגמים שנפלו בגופו, שמזיקים לו או שמפרים לתפקוד הגוף, אלא גם צער שנגרם לאדם בשל בעיה פיזית או מראה פיזי, נכלל בעניין הזה, ברשות שיש לרופא לרפות, ועל כן כל פעם שאדם עלול להיכנס לצער כתוצאה ממראהו החיצוני, או שהוא כבר נכנס לצער כתוצאה ממראהו החיצוני, האיסור שכניסה לסכנה או לא כל כך יהיה בעייתי מצד שומר פתאים, האיסור של חבלה לא יהיה בעייתי מצד זה שאין זו דרך ניציון או ביזיון, ולרופא ישנה רשות לרפא, מכיוון שהדבר הזה נכלל באותה רשות של לרפא אדם, לרפא כולל גם להצילו מצער. הרב חיים דוד הלוי בזמנו חלק על העניין הזה קצת, הוא אמר שיש לחלק בין הרדמה מקומית להרדמה כללית. פשוט שלו, בהסלך הרב בחלק ד' סימן סמכי, הוא כתב שבהרדמה מקומית הדבר הזה יותר, ואילו בהרדמה כללית הדבר הזה נאסר מצד אותה הסכנה, אבל כאשר אין סכנה, הוא מתיר את זה. לגבי גבר, אומר רב חיים דוד הלוי, שאם מדובר בענייני יופי בלבד, הוא אוסר את כל הניתוח, בין אם זו בהרדמה כללית, בין אם זו בהרדמה מקומית, והוא שואל, מה לגבר וליופי? אבל אם מדובר במשהו שמחייר אותו מאוד, הוא מתיר. הרב עובדי יוסף טען שאין בעיה של כלי אישה על גבר בנושא של ניתוחים פלסטיים, מכיוון שזה דרכו של עולם, היום כל העולם, גם גברים וגם נשים עושים זאת, וממילא זה איננו דבר ייחודי לנשים. ובהקשר זה כדאי להזכיר אולי, התוספות בשבת בדף נון, מתירים לאדם לגרר את גלדי צלקותיו, כן, ופצעיו, בשבת, מפני צערו, אבל לא על מנת להתייפות. כי אם אדם מתבייש ללכת בין בני אדם, בדרך שהוא נראה, אין לך צער גדול מזה, ועל כן התירו לו בשבת לגרר את אותם גלדים. נמצאנו למדים שניתוח פלסטי ברמת העיקרון יכול להיות כרוך בבעיה של חבלה ובבעיה של כניסה לסכנה, וייתכן שאיננו מותר לרופא מכיוון שאיננו רפואה. ראינו שיטת הציטל יזר לאסור ולהחמיר בעניין זה באופן מוחלט, ראינו גם שהמנחת יצחק ושבט הלוי אסרו, יחד עם זאת ראינו שרב מוישה פיינשטיין התיר את הדבר, כך גם החלקת יעקב, כך גם אצל רב חיים דוד הלוי בהסתייגות מסוימת, והרב עובדיה יוסף ויביע עומר גם התיר את העניין בין לגבר בין לאישה, הוא התמודד עם תשובת הציץ אליעזר, גם עם העיקרון המחשבתי של אין צייר כאלוקינו, ודאי שאלוקינו גם לא חפץ בכך שאנשים יצטערו, ויש רשות לרופא לרפות, ויש רשות לאדם להתרפות במקרה כזה. בלי נדר בשיעור הבא נתחיל לעסוק בענייני הפלות מלאכותיות, והדבר ייקח מזמננו כמה וכמה שיעורים. שלום ופורים שמח.